הטיעון הזה. בצד מסוים, הראשונים וגם המערב מסכימים לזה בצד מסוים, בכך שמגדירים את העולם, זה עולם שנתון למחלוקת, או כמו שהמערב אומר, הוא עולם שנפעל, הוא עולם שאיננו סגור על עצמו, הוא בהכרח חייב את השלמתו, שהיא נמצאת מחוץ עלו, בכך למעשה המערב גם כן מסכים שהעולם איך עצמו הוא בעצם חסר אלה. אלה שאלות שאנחנו נדבר עליהן, נראה שהן גם לא שאלות מחשתות, אלא הן מאוד ממשיות. בכל מקום, אם אני חוזר לנושא של השלום, ואסכם את זה בקיצור, למעשה, ריאבו מבחין כאן, אני כאמר בין שלוש דרגות של שלום. השלום של העולם תופס אותו למעשה כמין שפת לשבור, וזה יהיה, כלומר, מתי מגיעים לאיזה מצב של שלום, להיות ההפכים אשר בו בעולם מתגלמים על השיווי, לעניין שיהיה המורכב כל אשר בו מורכב שווים. והדרך הזה אמר עושה שלום ובורא רע, כי ההסכמה בין ההפכים ייקרא שלום, והוא סיבת ההוויה וקיום המורכב כל זמן שיפנים השואביות. כלומר, למעשה, השלום הוא איזשהו איזון בין ההפכים, בין הניגודים, איזשהו מאזן כוחות שנוצר בין הניגודים. אף אחד לא יכול להתגבר על השני. כך הוא מסביר את הפסוק השם עוז לעמו ייתן השם לרצונו בשלום, כי הוא היה מתפלל להשם שייתן השם עוז לעמו, ולא שיהיה עוז גדול בעניין שיתגבר האחד על האחר וישחיתהו, ויהיה זה סיבת הקטשה והמריבה. כלומר, הוא מסביר השם עוז לעמו ייתן שהקדוש ברוך הוא ייתן לכל אחד את העוז, את הכוח המתאים, בצורה שאף אחד לא יתגבר על השני. כלומר, ההרמוניה היא בעצם איננה הרמוניה אמיתית בעולם הזה, אלא היא הרמוניה שנובעת רק מהעובדה שאף אחד לא יכול להתגבר על השני. והסכמה הזאת תיקרא שלום, כלומר זה בעצם מצב של חוסר ברירה, הזאת איננה הרמוניה אמיתית. ובכך הוא קובע, כפי שאמרתי, שהשלום הוא איננו בעולם הזה, היכולת להשיג שלום איננה יכולת אימננטית כחלק מטבע העולם, להפך. הטבע של העולם הוא דווקא טבע של מחלוקת, של סכסוך, של קונפליקט, כך הטבע החברתי וכך הטבע הפיזיקלי וכך גם הטבע הפסיכולוגי של הבן אדם. אלא מה? אלא ייתכן, וזהו השלום, שיווצר איזשהו מאזן, כמו שאומרים, מאזן של אימה, שכתוצר ממנו ייווצר שלום. זהו השלום של העולם הזה. מעבר לזה, הוא מדבר גם על השלום, על התענוג הרוחני הנפשי, שגם הוא נקרא בשם שלום. הוא מביא את הגמרא במסכת כתובות, בשעה שצדיק נפטר מן העולם שלוש כיתות של מלאכי השרת יוצאים מפתחו. אחת אומרת לראש שלום, וכן אמר הכתוב הכבוד, תחלטה כבוד למותיך השלום. ואז הוא אומר שהשלום הזה, השלום הרוחני, הוא כבר תוצאה של חוסר ניגודי. כלומר, בעולם הבא, שהוא עולם, העולם רוחני, עולם פנימי, הוא איננו עולם, וזה באמת ההבדל בין העולם הזה לבין העולם הבא. אמרתי, זו פרשה הרבה יותר רחבה, אבל החומר נתפס אצל הראשונים למעשה כקיום הנפרד. חומר זה בעצם אומר דבר שהוא עומד לעצמו, כן? יש כאן שני גופים שכל אחד לעולם עומד מול השני וגם מנוגד לשני. ולכן הטבע של העולם זה אדם לאדם זאב. בהכרח שיש ניגוד ביני לבינך. אני כאן ואתה מולי, זה או אני או אתה. זה חלק מההגדרה של החומר של העולם. ועוד שרוחניות היא מופיעה בכותב השני. רוחניות פירושו של דבר קיום שהוא איננו מנוכר, אלא להפך. קיום שהוא למעשה איננו עומד לעצמו, אלא הוא פנימי לחלוטין, קיום אחדותי. ולכן דווקא בעולם הבא ייתכן העולם, העולם הבא הוא העולם של השלום. הדבר השלישי הנוסף הוא הקדוש ברוך הוא, גדול השלום שהוא שמו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר ויקרא לו השם שלום, וזה בעבור, כן, כן יתברך, אין בו אפשרות מציאות כלל, כי הוא מחויב למציאות מכל צד. אצל הקדוש ברוך הוא אי אפשר לדבר על קונפליקט, ולזה יקרה שלום, כי לא ידומה בו צד בפגיעות כלל, ולזה היה מציאותו שלום באמת. אם כן, המושג של שלום אצל הקדוש ברוך הוא למעשה קשור לאחדות האלוקית. כיוון שאין במציאות האלוקית שום ניגוד או אחדות, וגם כאן לא, אני לא רוצה ממש להיכנס למושג של אחדות השם, של ייחוד השם, איך הראשונים הבינו אותו. מכל מקום, לכן הייתי אומר, הבורא יתברך הוא שרוי בהרמוניה שלמה עם עצמו. אין בו ריבוי, וחוסר הריבוי שבו, העובדה שאין בו שום צד שהוא מנוגד לצד השני, הדבר הזה מביאה לשלום, שבעצם את השלום האמיתי המוחלט אפשר לייחס רק לקדוש ברוך הוא. הנברא, כך הוא אומר, בעצם היותו נברא, כבר יש בו איזה צד של מוחצנות, צד של שניות. הדבר הזה כבר אומר שלא יכול להיות אצלו שלום מוחלט. זה פחות או יותר הסיכום של הרעיונות, שאחר כך מקווים אצל המהר"ל הפניה ועומק הרבה יותר רחב. עצם החלוקה המשולשת הזאת גם היא נמצאת אצלו, ודן בעצם באותן נקודות שעליהן רבנו בכי מדבר. מה? שאין בו, של רבי יוסף אלבו מדבר. זה פחות או יותר הסיכום של הדברים. כן, אבל אני אחזור אולי שוב על מה שאני רואה כאן כעיקר. זה ראשית כל ההגדרה של העולם הזה כעולם של מחלוקת, כעולם של קונפליקטים, כעולם שלמעשה אין לו קיום עצמי, אלא הקיום הוא באותו משחק כוחות. והשלום כאיזה מין איזון חיצוני בין האלמנטים השונים, מתוך אי היכולת להתגבר עליהם. ההרמוניה האמיתית קשורה למצב רוחני. מצב רוחני זה מצב שבו האדם לא עומד מול עצמו, אם אני אנסה קצת להמחיש את זה מבחינה פסיכולוגית, אלא הוא מקבל את עצמו, הוא שלם את עצמו, הוא שלם עם עצמו. מתי אדם נמצא בשלום פנימי, למשל, אם ניקח את הדוגמה של שלום פנימי, מתי אני מרגיש שאני נמצא על זה הרגשה מאוד מאושרת, מאוד שמחה, איזו הרגשה של הרמוניה כזאת, הרגשה שאני שלם, שאני לא נמצא כל הזמן בלבטים ובלחצים ובקונפליקטים, מצב שבו אני מקבל את עצמי. מה בעצם פירוש, מה פירוש הדבר לקבל את עצמי? לקבל את עצמי, פירושו של דבר, כל הזמן אנחנו באיזשהו מקום לא מקבלים את עצמנו, יש איזו שניות, יש את מה שאני חושב על עצמי ואת מה שאני רוצה לעצמי. ואז אני חושב שאני לא מוצלח, אני חושב שלא עשיתי מה שצריך, אין לי, החברים שלי לא כיבדו אותי מספיק, ההישגים שלי לא מספיקים וכן הלאה וכן הלאה. אני לא נמצא במצב של הרמוניה. המצב הזה הוא נובע מעצם העובדה, מעצם החומריות, מעצם העובדה שאני תופס את עצמי כחומר. היכולת לקבל את עצמי, להיות שלם עם עצמי, ברגע שאני שלם עם עצמי, אז באותו רגע אני גם בהרמוניה עם עצמי, משום שאז אין כאן שניים, או אין כאן שני אלמנטים ויותר שכל אחד עומד עם השני ונמצא במחלוקת ובמלחמה עם השני, אלא המושג של אחדות פירושו קיום שהוא קיום פנימי, קיום שמופנה לעצמו, קיום שאיננו עומד מול משהו שמחוץ לו, אלא כל כולו אחד עם עצמו. ולכן, או זה אולי יכול להמחיש לנו יפה מבחינה פסיכולוגית, מה הכוונה שהתענוג הרוחני הוא למעשה השלום. התענוג הרוחני באותו מובן של אחדות, שבמישור אחר אני אסביר את זה כנכונות בעצם לקבל את עצמי, לא כל הזמן לבוא בטענות, כן? אדם, השאלה אם האדם יכול להיות אחד עם החיים שלו. ברגע שאדם הוא אחד עם חייו, אז למעשה הוא מקבל את אותה אחדות שהיא הפנימיות, והפנימיות הזאת היא מוגדרת כאן כשלום, היא מוגדרת כהרמוניה. וזה אגב גם כן, וזה נמצא אצל חז"ל, זה מאוד בולט. הרבה פעמים אתה רואה שהמושג שלום בעצם הוא, תרגום שלו זה הרמוניה. כלומר, היכולת להיות באיזשהו, בלי ספירות, אלא באיזושהי אחדות מסוימת, איזון מסוים, שיווי משקל, אבל ההרמוניה האמיתית איננה שיווי משקל של מכפל מבחוץ, אלא שיווי משקל פנימי, איזון, שהוא נובע מעצם הטבע הפנימי של הדברים. אני רואה שלרובכם הספרים דווקא חשבתי להתחיל את הקטע מתוך נתיבות עולם, אבל כיוון שרובכם ספרים אני אתחיל אולי בצילומים. אני מאוד מבקש, כדי שתהיה איזושהי תועלת לשיעור, שתביאו ספרים במידת האפשר, לפחות שכל זאת יהיה.
הרב, בונה מתבטא שלום עם אנשים שמגדלים לך בעצם.
מה אתה אומר?
בונה מתבטא שלום בעולם הזה. עם אנשים שמנגדים לך בעצם, שמצד המערכת יחסים הפנימית שקוראים לך, יש מתח בלתי פוסק, יש...
אתה טוען שבעצם ההגדרה הזאת היא מחייבת שאני אהיה איתו במתח. השאלה באיזה מישור אתה שואל את הדברים, ומה... באיזה מישור אתה מצפה לתשובה? במישור הפשוט אני חושב ש...
אני חושב, תסגור לה אותי כך שבכורה, אם אני אישית אומרת על פי עשרות של שבועי בספרים נגושים, אז נגיד באמת לשנות בשעה אחר, שיש מאזן ימה, אחד לא מתקרב לתחום של השנים, ושומעים החיצונית יפה. אבל למעשה, יש אדון. זה לא מציאות כמו שעה אחר שאני מקבל את עצמי. אז יש הרגשה שלא שאין, זה בכלל אותו מין משהו מאיזה, אבל יש משהו של כמו השלום ממצרים.
אתה רוצה להגיד משהו בהקשר הזה?
כן, אני חושב שמה שהרב דיבר מקודם, זה שבן אדם מקבל את עצמו, אז יש את השלום השלום. ובנוגע ליחסים עם העולם החיצון, זאת אומרת, כאשר אדם מקבל את העולם החיצון כמו שהוא, זאת אומרת, איכשהו, אז זה לא השלמה עם הרע או עם כל הזה, אלא השלמה קטנה שדברים הם כמו שהם. אולי זה הכיוון של שלום.
כן, אני מסכים, הייתי מוסיף יותר. אני חושב שהשלום האמיתי, זה גם כן כתוב בספרים הקדושים, אני רואה שזה גם מתקשר לרעיונות בהמשך של המערב, אתה מדבר על שני בני אדם שיש ביניהם ניגוד, והניגוד הוא ניגוד אמיתי. כן? זה לא ניגוד מדומה, אלא זה לא ניגוד שחוסר הבנה, אלא זה ניגוד אמיתי. והשאלה היא איך אני יכול להיות איתו בשלום. אני חושב שהנקודה, וזה נראה גם אצל המהר"ל בהמשך, השאלה אם אני יכול כאילו להסתכל מאיזה נקודת מבט יותר גבוהה, ולנסות לראות אותו מבחינתו. או לראות, כמו שחז"ל אומרים, אין לך אדם שאין לו מקום, כן? כל דבר ודבר, בהקשרים שלו, אז יש לו את הצידוק שלו, כן? בעצם העובדה שהוא קיים, בעצם העובדה שהוא קיים בתוך הבריאה האלוקית, העובדה הזאת היא עצמה כבר מצליקה אותו, בצד מסוים. עכשיו, היכולת שלי, או במישור הפשוט, השאלה אם אני יכול להבין אותו. למה הוא אומר ככה? להבין את ההיגיון הפנימי. לסגל לעצמי, בהתחלה אולי מבחינה אינטלקטואלית, ואחר כך אולי אפילו להגיע לאיזו הרגשה פנימית, איך זה נראה מבחינתו. פתאום לתפוס איך הדברים נראים מבחינתו. עכשיו, ברגע שאני מסוגל לתפוס את הדבר הזה, אז בעצם אני רואה שזה לא מתחייב אותי לזנוח את העמדה שלי, אבל זה מאפשר לי לראות שבעצם כמו שאני חי את עצמי, כך גם הוא חי את עצמו. כמו שלי יש את הצידוק שלי, כך גם לו יש את הצידוק שלו. השאלה מי צודק ומי לא צודק במובן האינסופי, האלוקי המוחלט, בהקשר הזה שלו אנחנו מדברים, היא בעצם מאבדת את טעמה. היא איננה. אלוקים יכול אולי, יכול לשפוט, אבל אדם, מבחינה זאת, איננו יכול לשפוט. ברגע שאדם למעשה מסתלק מהשפיטה של הזולת, אז הוא גם מסוגל להשלים אותו, הרבה פעמים גם מסוגל, הייתי אומר, לרחם עליו, לאהוב אותו, לחוש עליו תחושות יותר של רוח וכן הלאה וכן הלאה. ואת השאלה היא באמת, האם אני מוכן גם לקבל אותו. עכשיו, כשלקבל אותו זה לא אומר שאני לא צריך, שאני בהכרח צריך להסכים איתו, אבל לראות, לפחות לנסות להתאמץ, לראות איך זה נראה מבחינתו. אם אני מסוגל לראות איך זה נראה מבחינתו, אז זה עצמו כבר מאשר לנו לחיות באיזשהי שלום, להגיע בכלל איזושהי הרמון, אבל לפחות אני אסתלק מהמלחמה המתמדת נגדו. זאת באמת הבעיה שיש בכלל בעולם, שכל אחד ואחד רואה דברים רק מפרספקטיבה שלו, והוא חושב שהיא הפרספקטיבה היחידה, היא הדבר המוחלט. אנשים, כפי שנראה בהמשך, הם חד צדדים, אבל זה לא ככה. כמו שאתה רואה את הדברים, כך גם הוא רואה את הדברים. כמו שהוא חי, כמו שאתה חי בצורה כל כך חזקה את האמת שלך, ייתכן שהוא חי בצורה לא פחות חזקה את האמת שלו. ואם אתה מסוגל לראות, אמרתי, זה לא אומר שאתה חייב להסכים איתו, אבל זה רק אומר שאתה יכול לראות אותו, ואם אתה רואה אותו, אתה רואה את מקומו, אתה רואה את הצידוק שיש לו, אז זה עצמו כבר אתה מסתלק מהמלחמה נגדו, מהשלילה הקשה שאתה שולל אותו, ואז באמת אפשר להגיע אותו, להגיע איתו לשלום, זה אמור באמת ראשית כל בשלום החברתי, בן אדם לחברו, ואיש לאשתו, כל אחד יש לו את הראש שלו, והשאלה אם אני מוכן א', לדעת להסכים לזה שיש לו ראש, וב', גם להניח לו, כלומר, לתת לו גם כן מקום, לתת לו גם כן לחיות, משום שאין לך אדם שאין לו מקום, כל עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא עשה אותו כפי שהוא, כבר נותנת לו את הצידוק שלו.
מה?
אתה אומר?
מה?
זה שזה קשה אני יודע, אבל השאלה אם... זה פשוט שזה קשה, אבל לא... זה שזה מחליש אותנו, זה מעצבן אותי, במיוחד דברים אמורים אם... מה?
הוא נמצא בצד מלחמה כלפיך, הוא סכסוך. אתה מבין
את
הצד שלו,
בין אתה
כבר
באחד וחצי ובאחד וחצי. אז מה אתה רוצה לטעות, שאז אין לך מספיק כוח להילחם?
הוא מבין שאני צודק כמו שהוא צודק, באותה
מידה,
והוא כבר
ניצח.
שאלה
נכונה. לא, אבל הוא אומר שזה מלחמה. אתה אומר, הטענה שוטרן שההסתכלות הזאת היא כאילו מחלישה את העמדה שלי. נגיד, בוא ניקח דוגמה פשוטה, יש לנו מלחמה עם השמאלנים, נגיד. אז אני אומר, תשמע, אבל גם השמאלני יש לו ראש, כן? אז אני אומר, ברגע שאתה תחשוב ככה, אז כבר הפסדת את המערכה. משום שאז אתה כבר מאבד הרבה מהמוטיבציה שלך להילחם. זאת הטענה, היא טענה מוצדקת.
להנחה שהקרב נמשך.
אתה יודע, אתה שלום בתוך עצמי, כלומר, זה יכול להיות עם... כשאני
מקבל את עצמי, אני לא נלחם עם ה...
להוריד
לי
את
הכוח,
את המוטיבציה להתקדם,
אבל
יש
מסיר. אני חושב שהתשובה לזה, לפחות התשובה הזאת שלמדתי אותה מאחת התורות של רב נחמן, יש אצל רב נחמן תורה מאוד מעניינת. אני מדבר על כך, בדרך כלל אנחנו מציגים את השלום כאידיאל הגבוה ביותר. אין לכם מתקן. השלום בדרך כלל נתפס כאידיאל הגדול ביותר, מה? אין כאן איזה ברסלב שיש לו ככה... מה? אולי נופיע, אבל זאת לא נמצא את
זה.
מה? אולי זה רם לא נמצא. טוב, אחת התורות, יש אחת התורות של נחמן, בדרך כלל אנחנו מציגים את השלום כאידיאל. באחת התורות רב נחמן אומר שיש משהו שהוא יותר גדול מהשלום, שהוא המחלוקת לשם שמיים. מה היא בעצם המחלוקת לשם שמיים? שתנאי לה קודם לשלום. הוא אומר ככה, וזו נקודה מאוד חזקה. בדרך כלל אני נלחם משום שאני חושב שאני צודק ואתה לא צודק. מחלוקת לשם שמיים, ככה הבנתי את התורה, היא לא מחלוקת משום שאני חושב שאתה צודק, או שרק אני צודק ואתה ודאי לא צודק. מחלוקת לשם שמיים היא באה אחרי שאני באמת יכול להבין את העמדה שלך, ואני יכול להבין את ההקשר ואפילו את הצידור שיש בעמדה שלך, ובכל זאת אני נלחם. למה אני נלחם? התשובה זה לשם שמיים. כלומר, הקדוש ברוך הוא עשה אותנו בעצם באופן כזה, הוא עשה אותי כזה, ואני צריך להילחם כשליחו של הקדוש ברוך הוא עד העמדה הזאת. יכול להיות שהוא עשה גם אותו באותה צורה עצמה. יש כאן נקודה מאוד עדינה. עכשיו, הנקודה היא שבשביל להילחם איתו, אני יכול להילחם משום שכחלק מהרצון האלוקי. אני מתכוון לומר, נגיד, אני יכול לחשוב, זאת נקודה מאוד, מאוד כמו שאמרתי, עדינה, אבל אני יכול לחשוב שיתכן בסיטואציה, בהקשר מסוים שאתה צודק, אני יכול להבין את הראש שלך, אבל צריך שיהיה לי מספיק, הייתי אומר, עוצמה של רצון, שהיא בעצם מה שהקדוש ברוך הוא עשה אותי, כדי לרצות את מה שהקדוש ברוך הוא עשה אותי, ולהילחם על הדבר הזה. כלומר, בעצם המלחמה כאן אצל נחמן היא נתפסת לא כמלחמה על הצדק, אלא כמלחמה של יצירה. השאלה באמת, זאת אומרת, זה לא שאני אומר, זאת היא האמת ואתה לא צודק ולכן אני נלחם, אלא זאת היא האמת שהקדוש ברוך הוא ברא אותי כדי שאלחם עליה וכדי שאשפיט אותה על העולם. אני רוצה שכולם יהיו דתיים. זהו. עכשיו, יכול להיות שגם הזולת יש לו את הקייס שלו, אבל זאת היא המלחמה שלי, אלה האידיאלים, זאת היא האמונה, הוא האלוקים שאותו אני רוצה להשליט במציאות. זאת מלחמה שהיא בעצם מלחמה של יצירת העולם, של הייתי אומר מובן מסוים של יצירת האמת של העולם. עכשיו המלחמה הזאת בצד מסוים לא רק שאני לא מאבד את הכוח שלי להילחם מתוך הנקודת המבט הזאת, אלא אני מקבל הרבה יותר כוח. למה? משום ש... ויותר מזה, בשביל להילחם בצורה כזאת אני לא צריך לשנוא אותך, לפחות לא אותה שנאה כעסנית, עצבנית, שבדרך כלל מלווה את המלחמות או את הקונפליקטים החברתיים. אני יכול להילחם נגדו ולהילחם בכל הכוח ובכל העוצמה, בלי לשנוא אותו באותו, במובן השלילי של המילה. למה? למה דווקא המלחמה הזאת היא נותנת כוח? היא נותנת כוח משום שהיא לשם שמיים. משום שלמעשה, אני כאן הייתי אומר, נאבק מתוך רצון טהור, מתוך רצון שרוף. זה לא שאני נאבק ומפחד להפסיד, זה לא שאני נאבק מתוך איזה מין... הייתי אומר פטריוטיזם עלוב או משהו כזה, אלא אני נאבק באמת מתוך אמת אלוקית, מתוך אמת שרופה. היא האמת שאלוקים ברא אותי. ודווקא כשאני הייתי אומר משתחרר מתוך המחשבה הראשונה, שכאילו... בדרך כלל כל אחד נלחם בשביל להשליט את המפלגה שלו לעולם. הוא נלחם בשביל להצדיק את עצמו. אני שייך למחדל, אז אני כמובן רוצה שהמחדל יהיו בקואליציה, ולכן אני נלחם וכו' וכו'. זה איזה מין פטריוטיות שנובעת מתוך איזה מין הרגשת אני, שלי וכו' וכו'. ואז כמובן צריך לשלול את הזולה, הוא נמצא נגדי. המלחמה האמיתית שרב נחמן מדבר עליה, וזה דבר מאוד מעניין, המחלוקת לשם שמיים, ונחמן שכידוע היה איש ששרוי בהרבה מחלוקות, ונראה הרבה פעמים שהוא חיפש את המחלוקת, הוא היה מושך באוזני כלב, מתעבר על ריב לא לא, כמו שאנחנו אומרים שהרבה פעמים, לא יודע, לא כנראה איזה מין נקודה כזאת. רב נכנס למחלוקת כמעט עם כל הרבס הגדולים, עם הדוד של הרבוך, ממז'יבוז, אפילו עם הסבא משפולס, וזאת הייתה מחלוקת הכי מפורסמת, בסופו של חשבון נראה שזה התחיל עם ההתגרות של רב נחמן, כלומר שהוא כאן בעצם התגרה בו. וכנראה שהנקודה של הדבר די נראה מתוך הנקודה הזאת של המחלוקת של השמיים, כלומר, זאת היא האמת שהיא המלחמה שלי, והיא מוצרת נגד המיטות אחרות, אבל זה עדיין לא אומר שהיא המלחמה, ודווקא בצורה כזאת אדם מקבל הרבה יותר כוח, משום שאז הוא משוחרר מכל מיני פחדים, לחצים, הוא לא מפחד שהוא יפסיד, משום שהוא נלחם לשם שמיים. המלחמה הזאת שהיא בנויה באמת על רצון טהור, היא המלחמה האמיתית. לכן אני חושב שבסופו של חשבון השלום הוא תנאי למחלוקת לשם שמיים. ואז אם האדם מסוגל להתייחס אל השני בשלום, אז אני לא חושב שהוא מאבד את המוטיבציה שלו להילחם, או עלול לאבד את המוטיבציה שלו. אבל אם האמת שלו היא אמת אמיתית ואמת צרופה, אז לא רק שהוא לא יאבד את המוטיבציה, אלא זה רק יחזק אותו, יקבל הרבה יותר עוצמה וכוח להילחם את אותה מלחמה. ומצד שני, הנזק שיש במלחמה, במובן ההרסני, במובן שזה מדלגל את הכוחות, מחליש את האדם, מכניס אותו לכל מיני קונפליקטים וכן הלאה, הדבר הזה אני חושב שהוא נחסך במקרה כזה. טוב, זאת הייתה התשובה. אנחנו צריכים לנהל את המלחמה שלנו. הקדוש ברוך הוא רוצה שנצח, נצח. רוצה שחלילה לא לנצח. כל רצון השם. זה לא פותר אותנו מהמלחמה, וזה לא פותר אותנו מהשלום שיש בתוך אותה מלחמה. אולי זה משהו חזר דרשו את זה בסופה, תלמידי חכמים שהם שסופם לאהוב אחד את השני, כן? שהם צריכים להילחם, צריך להילחם, אבל בסופו של חשבון אולי מלחמות כאלה מביאות לאהבה. טוב, כפי שאמרתי, אני אתחיל בדרוש הנאה לשבת לגבי. כן. אמרתי
לך את החלוק של ההרמוניה עם הזולת, מזולת שיש איתו ניקוד. אם אני באמת מגיע להרמוניה כזאת של אין חדש שלא מקום, אני לא נבחן בכלל.
מסכים איתך, אמרתי שמה שנחמן אומר זה משהו שהוא חידוש, הוא מטבח נוסף. בדרך כלל, הטענה היא שהשלום זה האידיאל, שהוא הרמוניה, וזאת היא גולת הכותרת, זאת היא הפסגה. עכשיו, בעולם הזה, המצב הזה הוא בעצם מצב בלתי אפשרי. כמעט בלתי אפשרי, כן? ונחמן שם בתורות הללו למחלוקת לשם שמיים, הוא מדבר על משהו ש... כאילו עוד יותר גבוה מההרמוניה. מה זאת המלחמה? זאת המלחמה לשם שמיים. המלחמה שהיא, כפי שניסיתי להסביר אותה מקודם. ונחילה, אני מדבר כאן על משהו שהוא לא משהו השלם, או משהו זאת אומרת, הוא משהו שהוא מעבר לשלום הרגיל. המושג שהמהר"ל מדבר עליו כאן, בדרוש המהר בקטע הזה, שאיתו נפתח, זה דבר שהוא חזר עליו בכמה פעמים, היחס בין השלום לבין השלם. שלום ושלם, המהר"ל דורש אותם, נגזרים מאותו שורש, ויש ביניהם קשר או תלות. רק השלם יכול להיות בשלום, ומצד שני, רק השלום הוא זה שמביא לשלמות. כך הוא מסביר בכל המקומות וגם כאן את המדרש ובנקרא קצת בפנות. ובמדרש על אימני דשאר ולמודה לסכנין בשנו ביועדי ולא לשלום, שכל הברכות וטובות ולחמות שהקדוש ברוך הוא מביא על ישראל חותמים בשלום. בקריאה שמה, כן, כל הברכות, הטובות, הנחמות, תמיד הסיום הוא השלום. בקריאת שמע פורס אותך שלום עלינו, תפילה, עושה שלום, ברכה האחרונה. בריחת פועלים יעשה לך שלום. אין לי אלא בברכאות, בקורבנות מיניים, תלמוד לומר, זאת התורה לעולה למנחה לחטאת על השם ולמילואים ולזה לך שלמים. אין אלא בכלל, בריחת מיניים, תפתחו לימי לה בקורבנות יחיד, קורבנות ציבור. וכן הלאה, רבנה, אין לך שלום, שכשמלך המשיח בא, אין לך פותח, אלא לשלום, שנאמר, מה נבוא על הערים עובדי מבשר משמיע שלום עד כאן? וקשה למה שלום באחרונה, ובאור זה, כי כל חותמי ברכות הם חותמים בשלום, כי השלום הוא סוף של דבר, כדכתיב כי לאחרית לאי שלום. אם כן, הסיום של כל הדברים שהמעגל נסגר, מופיע השלום. כי על ידי השלום הדבר הוא בשלמות, והשלמות היא בסוף. כי בהתחלה אין הדבר בשלמות, וכאשר הדבר הוא בשלום הוא בשלמות, ובכך נקרא שלום, כי כאשר הדבר בשלום הוא בשלמות לגמרי. וכבר אמרנו כי השלמות היא בסוף, לכך השלום בכל הברכות הוא בסוף, ולכך כתיב כי אחרית לאי שלום. ורוצה לומר כי השלום ראוי שיהיה לאדם בחריתו, כי אז ישולם הדבר וינוח בשלום לגמרי. אני כתוב, יבוא שלום לנוח המשקבותם, הולך מתפור, הרי לצדיק אמון, נתן השם יברך אליו שלום, לצדיק הוא בעל השלמות, וכך ראוי לו השלום שבו השלמת הכל. אבל הרשע שאינו בעל שלמות, אמר הכתוב, אין שלום אמר אלוך אל הרשעים. אין הרשע בעל שלמות, וכאשר אינו בעל שלמות, אין ראוי לו שלום, וכולי. לכך, קראו ברכה זאת בסוף כל הברכות, כי השלמת הדבר הוא השלום, ולפי הראוי בברכת כהנים, היה לו לומר וישם לך שלום. כי בכל הראשונים נאמר ברך השם וכולי, רק שהיה, למה הסימו ויישם שלום, לא כתוב ויישם שלום לך, אלא ויישם לך שלום, אז הוא מדייק, כמה היא שהשלום צריך להופיע ולהופיע בסוף, כי השלמת הדבר הוא השלום, כמו שאמר לי בשעת פטירתו, היא רצון שיהיה שלום במוקדו. אם כן, ישנו יחס בין השלום לבין השלמות. רק השלמות היא זו שיכולה להביא לשלום. למעשה, מה שהמהר"ל מסביר, הכיוון הכפול. כלומר, רק השלם יכול להיות שרוי בשלום, ורק השלום הוא זה שמביא לשלמות. בקטע הזה שקראנו, שרובו היה בעצם יותר מדרשי חז"ל ופרשנות של חז"ל, הוא מסביר את היחס שהוא יחס מובן. כלומר, אותו יחס שאומר שהשלמות מוקנית בשלום. היחס הזה הוא יחס מובן. מה פירוש השלמות מוקנית בשלום? שלמות אין פירושה שיש את כל האלמנטים, כן? אלא השאלה היא גם מה היחס או מה הזיקה בין האלמנטים כולה. רק שהאלמנטים הללו הם שרויים בהרמוניה, רק אז כשהם נמצאים בשלום, רק אז אפשר לדבר על שלמות. אבל כל זמן שהם מפוזרים ואחד מתנגש עם השני ונמצא במלחמה עם השני, אז זה איננו מצב של שלמות. השלמות האמיתית מחייבת גם את התנאי של השלום. הרב למשל אומר, אני מדבר למשל פשוט דוגמה להמחיש את הדבר הזה. הוא אומר שעדיף אדם שיש לו מעט ידיעות, אבל הידיעות הללו הם, יש ביניהם, הוא מבין את היחס ואת הזיקה ואת הקשר שביניהם, מאדם שיודע הרבה, אבל אלו הידיעות הללו אינם, הייתי אומר, שרויים באיזשהו מבנה אורגני, אין ביניהם יחס, אין ביניהם זיקה והדליות. יש אדם שהוא יודע המון, כן? יודע מפה ויודע משם ויודע מסכתו ויודע הרבה הרבה דברים, אבל כל הידיעות אינם אלה איזשהו, הייתי אומר, מצבור, איזושהי ערמה של כל מיני דברים שהוא יודע, יכול לצטט לך ולראות לך וכן הלאה וכן הלאה. השלמות היא לא מסתפקת בכמות הרבה, היא מחיילת שאותה כמות ייצור איזשהו אורגניזם, ייצור איזשהו מבנה, שהוא ידע מה הקשר, מה היחס, מה המקום של כל דבר ודבר, ורק הדבר הזה הוא בעצם הביטוי של השלמות. בעוד שאם הידיעות הללו הן מצבור של ידיעות שמפוזרות אחת לשנייה, אז זאת היא איננה השלמות. עדיף לדעת פחות, אבל הידיעות הללו, כמו שאמרתי, הן תהיינה ידיעות שיש ביניהן קשר, שיש הבנה על היחס והזיקה ביניהן, לבין לדעת הרבה, אבל ידיעות בלי קשר. זאת הכוונה גם כאן של המהר"ל, שהתנאי לשלמות הוא השלום שבא אחר כך. כלומר, רק אם האדם נוסף לשלמות שיש לו, אז גם יש את ההרמוניה שהיא תנאי נוסף, וזה גם כן נראה בהמשך, שלמעשה ההרמוניה הזאת היא דבר נוסף, כי איננה סך הכל של הדברים, זה בעצם למעשה הקטע שרציתי לראות מתוך נתיבות עולם, אלא היא דבר נוסף. הדבר הזה, או הנקודה הזאת, היא נשענת על דברי קבלה. הספירה של ההרמוניה היא בעצם ספירת התפארת. ספירת התפארת בקבלה היא הספירה שמאחדת את הקצוות כולם. כן, יש את הספירות של צד ימין, ספירת החסד והנצח, יש את הספירות של צד שמאל, הגבורה, ויש את קו האמצע. הספירה המרכזית שבאמצע נקראת ספירת התפארת, שהיא גם ספירת התורה, ולמעשה כשמה עניינה ליצור את המיזוג, את התפארת הנכונה בין הספירות כולם. עכשיו, הזאת של התפארת שהיא קו האמצע, לפי הקבלה היא נמשכת מאין סוף. כלומר, היא נמשכת לא לימין ולא לשמאל, תחילתה בעין עצמו, בעין סוף עצמו, או בספירת הכתר, ואחר כך היא מגיעה, וזאת נקודה נוספת, לספירת היסוד, שהיא גם כן נקראת ספירת השלום מצד אחד, ומצד שני היא גם מכונה בכינוי הכל, ככל בשמיים ובארץ. התפקיד של ספירת היסוד היא לאחד בין השמיים לבין הארץ. היא עומדת בין השמיים לבין הארץ, ככל בשמיים ובארץ, והיא כאמור גם מכונה כספירה של השלום. הדבר הזה מתפרש, ואין לי ספק שהמראה מתפרם גם לנקודה הזאת, ליחס שבין כלליות או כוליות לבין השלום. וזה מחזיר אותנו לנקודה הבאה. כלומר, הזיקה זה לא רק שהשלמות מותנית בשלום, משום שבמקום שאין שלום אז אין שלמות, וזה דבר מובן, אלא גם ההפך הוא הנכון. השלום מותנה בשלמות, מותנה בכל, מותנה בכלליות. כל זמן שאין שלמות, אז גם לא יכול להיות שלום. מה הכוונה של הדברים? הכוונה למעשה באופן מסוים היא מאוד מאוד פשוטה. כל זמן שהאדם אין לו עדיין את ה... אולי נקביל לזה של המחשה מהפילוסופיה הכללית, משום שהרעיונות הללו הם באמת מזכירים רעיונות מהפילוסופיה הכללית, זה יכול גם לתת לנו הסבר לנקודה הזו, ולהמחיש לנו את הדברים הבאים של המערב. זה מכניס אותנו אבל לדיון קצת מאוד עמוק. אני מקווה שאני אצליח להסביר. האם יכולה להיות אמת עצמית, אמת מוחלטת? אבל לכאורה, כל אמת שאני קובע, כל משהו שאני בא וקובע שהוא אמת, משהו מסוים, וזה עצמו הופך להיות חסר אמת. למה? משום ש... אולי נתקוף את זה בנקודה אחרת. מה זה בעצם אמת? כשאני מדבר על אמת, אני לא מצפה, ההגדרה, נאמר, הקלאסית של אמת, היא התאמה בין מושג למשהו. כן, אני אומר, עכשיו יורד גשם, אז בואו נבדוק אם עכשיו יורד גשם. זה מושג אחד של אמת. אבל האמת הזאת היא אמת לוקה בחסד. היא איננה אמת, במובן המוחלט של המילה. למה? משום שנכון שעכשיו יורד גשם, אבל זאת אמת מקרית, יכול היה גם להיות אחרת. השאיפה לאמת היא שאיפה לאמת הכרחית, לאמת שזה לא יכול להיות אחרת. השאלה, האם אני יכול לקבוע על משהו שהוא אמת? הרי לכאורה, ברגע שאני קובע על משהו שהוא אמת, אני אומר זה אמת, אז באותו רגע, למעשה, הייתי אומר, יש כאן מיד איזה מין מעגל קסמים כזה, שמיד זה מין משתמש במונח הקבלי, יש מיד איזה מין דבר שדוחה אותי ולא מאפשר לי לומר את זה, זה מין ביטוש כזה. למה? מה הכוונה? משום שלקבוע על משהו סופי שהוא אמת, במובן שעליו אנחנו מדברים, זה סתירה מיני ובי. למה? משום שכל מסוימות, כל דבר סופי, הרי הוא כבר איננו הכרחי, הוא חסר עצמיות. למה? משום שבעצם זה, אני קובע שהוא סופי, זה אומר שזה גם יכול להיות אחר. וזה גם אומר שיש לו גבולות, כלומר שהוא תלוי במה שמחוצה לו. הוא איננו עצמי לחלוטין, אלא הוא לעולם קשור, מותנה בגבולות שלו, כן? זו אחת, נאמר, הראיות להתגשמיות הבורא התברך, משום שדבר סופי הוא לעולם לא דבר עצמי. אתה אומר הוא קיים, אבל הוא קיים בצד דברים אחרים, אחרת אולי היה סופי. ולכן ישנה תמיד רגיעה שהיא גם רגיעה פסיכולוגית, אבל היא גם, הייתי אומר, מין רתיעה פילוסופית מלהצביע על משהו ולומר, על משהו סופי ולומר שזה אמת. האמת היא לא יכולה להיות משהו, משום שברגע שאתה אומר על משהו שהוא אמת, אז באותו רגע אתה כבר למעשה, הייתי אומר, אתה עובד עבודה זרה, אתה הופך משהו שהוא סופי לאמת. אם כן, על מה אנחנו יכולים לומר, או איך אנחנו יכולים לומר על משהו שהוא אמת, שהוא אמת, איך אנחנו יכולים להגיע לאמונה, איך אנחנו יכולים להאמין במשהו בלב שלם, בוודאות מוחלטת, להיות משוכנעים בדבר, בלי שניכנס לאותה דחייה, לאותה רתיעה, בלי לקבוע על משהו שהוא סופי, שהוא אמת. התשובה שהראשונים בעצם נקבוע את ה... דיברו על מושג של אמת עצמי. אמת עצמי היא איננה אמת בעצם ביחסה לדברים אחרים, או אין היחס לדברים אחרים, היא כל כולה, וזה שייך למושג הרוחני או הפנימי שלה דיברנו קודם, היא כל כולה פנימית לחלוטין, היא קיימת מבחינת עצמה, היא קיימת רק בשביל עצמה. מבחינה זאת היא חלק מהאינסוף האלוקי, היא אינסופית, משום שהיא איננה קיימת ביחס למשהו אחר, אלא היא קיימת רק בתוך עצמה, באחדות עם עצמה, היא פנימית לחלוטין. רק במצב כזה, או רק על דבר כזה, שזה גם מצב נפשי מסוים, אני יכול לדבר על המושג של האמת. זה בעצם כתיבה של העצמיות, שהיא תמיד מוגדרת כפנימיות, כרוחניות, כמשהו שאתה לא יכול להתבונן עליו מבחוץ, אלא אתה למעשה רק יכול להידבק בו, להתבטל אליו, להיות אחד איתו וכן הלאה וכן הלאה. המושג שהראשונים דיברו על אמת, שזה ראשית כל כמובן הכי על השם אלוקים אמת, אלוקים הוא רוחניות, הוא פנימיות, הוא אינסוף, הוא חופש, הוא לא כחות, הוא לא, הוא לא משהו, הוא לא דבר, וזה נכון ביחס לכל אמת שיונקת מהאינסוף האלוקי. זה המושג של עצמיות כפי שהוא מופיע אצל הראשונים. ולכן, כמו שאמרתי, העצמיות אצל הראשונים היא תמיד מזוהה עם מה שאנחנו קוראים פנימיות, עם מה שאנחנו קוראים רוחניות, משום שדבר חיצוני הוא תמיד, מעצם הגדרתו, הוא מנוגד לאמת. וזה בעצם, כמו שאמרתי, זה דבר מאוד ספונטני, שברגע שאנחנו מנסים לומר על משהו שהוא אמת, באותו רגע אנחנו כאילו נתקלים באיזה מין דחייה, באיזה מין, זה באמת המושג החבלי, כפשוטו של מין ביטוש כזה, האור האלוקי לא יכול להיכנס לאיזה מין מסע שאותם אותנו מלהיכנס לאור האלוקי. זה למעשה, נאמר, התשובה של הראשונים, ומבחינה זאת אפשר לומר שאלוקים הוא לא מעניק תוכן מסוים, הוא האינסוף. השאלה, עד כמה אני יכול, הייתי אומר, להזרים את האינסוף בתוך המציאות, בתוך ההוויה. אבל הוא כשעצמו, מעל ומעבר, אתה לא יכול לתת לו שום תואר, אתה לא יכול לדבר עליו בשום מונח מוגדר, משום שכל הגדרה, כמו שהרב אומר במענו יסובי ממרקים, כל הגדרה היא כבר הופכת להיות עבודה זרה. היא כבר צמצום והפיכת משהו סופי למשהו אינסופי לאלוקי. וזאת באמת אחד הזיופים, אחד הסיופים של הדת ושל האמונה, נגיד בנקודה הזאת. כן, מה שהרב אומר שם, נגיד את הגמרא, צו זו עבודה זרה. כלומר, ברגע שאדם מבין את המצוות, את התורה, אלוקים, את האמונה באופן חומרי, אז באותו רגע הוא הופך להיות עבודה זרה, וגם אם הוא מזכיר שם שמיים, זה לא אומר שום דבר. יכול להיות שמתחת המילה אלוקים הוא בעצם עובד עבודה זרה. המילה היא לא זאת שקובעת כאן.
זה קצת מוזר, הרמב"ם גם כן הוא אבי היסוד של חוס של יד שם, רק אבי טעמי המצוות, כן משלב את זה.
לא הבנתי באיזה נקודה, אתה לא הסתירה...
הרב אמר שלא
הבאת לכם, לא עכשיו מבחינת... שאלה, אני אציג את השאלה, להאמין באופן לא רוחני, זה בעצם אומר להגשים באלוקות. וזה נכון ביחס לאלוקים, ביחס למצוות, ביחס לתורה וכו' וכו'. זה בעצם הניסוח של מה שאני רציתי להגיד. עכשיו אתה רוצה לערב על זה, אתה רוצה לשאול.
אני
רוצה להגיד,
אני רוצה להגיד, אני רוצה שלמעשה אי אפשר לתת כאילו מצד אחד, כלומר, כאן שאי אפשר לתת קטעים למצוות, כמו שאי אפשר לתת הגדרה לקדות ברוך הוא אי אפשר לתת קטעים למצוות.
זה לא ככה, זה עדין קצת יותר. אפשר לתת טעמים למצוות, טעמים חומריים, טעמים שאתה חושב שזה הטעם המוחלט, אני חושב קצת להגדיר. חוכמת השם היא... איך אני... באמת לא יודע איך להסביר את זה. לתת טעמים למצוות בצורה לא אינטליגנטית, אני מנסח את זה ככה. זה נקרא להגשים. לחשוב שזהו הטעם, או לחשוב, לומר את זה בצורה מגושמת כזאת, זה הגשמה. אני לא יודע באמת איך להגדיר את זה. כן, אבל הרמב״ם אומר את זה באופן מאוד אינטליגנטי, מה אני מתכוון לומר? כל המאמר של הרמב״ם בעצם בטעמי המצוות ההיסטוריים מכוון להראות איך הקדוש ברוך הוא פועל בהיסטוריה. כלומר, להראות איך התכלית האלוקית מושגת דרך ההיסטוריה. וזה בעצם טעמי המצוות ההיסטוריים של הרמב״ם. עכשיו, זה מין אמירה... איך אני אנסח את זה? אני באמת לא יודע, צריך ממש להיכנס לתוך הסוגיה בשביל להסביר את זה. ברור שהרמב״ם לא מתכוון לומר אמירה בנאלית, כמו הקדוש ברוך הוא רצה שלא יעבדו עבודה זרה, ולכן הוא עשה על בשר וחלב. מי שאומר את זה בצורה הזאת, המשכילית הזאת, אז א', הוא לא אומר את מה שהרמב״ם אומר, א', לפי דעתי הרמב״ם לא התכוון לזה, וב', הוא גם מלשין במובן שלו אנחנו מדברים. זה גם מופרך לבוא ולומר שזה בעצם הטעם של המצווה. זה הופך את המצווה למשהו מאוד מצומצם, מאוד מקרי גם, מאוד... אצל הרמב״ם זה נאמר בתוך איזשהו הקשר של הראייה של חוכמת השם. איך בעצם הקדוש ברוך הוא מקדם את הרצון שלו לקדם את האנושות, את האדם, לקראת הרצון שלו, איך חוכמת השם פועלת בתוך ההיסטוריה. אם אדם מבין היטב, נאמר, אני באמת לא... טוב, אני לא מרגיש שכרגע אני אצליח ככה ממש להסביר את זה, אבל אני חושב שברור שהרמב״ם לא התכוון, כמו שאמרתי, לומר מין אמירה כזאת פשטנית. בשביל לא לעבוד עבודה זו אסור לנו לאכול בשר וחלב. להפך, הרמב״ם אומר את זה בצורה הרבה יותר... טוב, אמרתי, אני לא יכול כרגע לענות בצור, באופן קונקרטי על השאלה הזאת. מה שאני מתכוון לומר, שלהגיד משפטים של אמונה זה לא מספיק, זה בעצם יכולת. זה לא מחשבה שכלית חיצונית, זה לא בגלל שיש לי איזה הוכחות פילוסופיות, אלא זה יכולת נפשית. למה? מה אני מתכוון? למה אני אומר שלהגיד משפטים של אמונה זה יכולת נפשית? משום שאם אני בא ואומר שכשאני אומר משהו באופן חיצוני, אז אני אומר משפט, והמשפט הזה הוא מופיע כאיזה מושג, כאיזה אמירה חיצונית. וזה בעצם אני אומר משפט סופי. ואם אני מייחס לסופיות הזאת משהו אינסופי, אז באותו רגע אני בעצם מגשים, במובן שעליו דיברנו מקודם. אז במובן הרוחני יש כאן איזה מין עבודה זרה. אבל אם אני אומר את זה מתוך היכולת הפנימית, מתוך האמונה, כחלק מהזרימה של ההוויה שלי, אז למעשה המשפט הוא משפט אמיתי. למה? משום שבאותו דבר סופי, הייתי אומר, הדבר הסופי הופך להיות חלק מהאינסוף, חלק מהרצון האלוקי או חלק מהזרימה האלוקית. ובמובן הזה הוא באמת משפט אינסופי, אף על פי שלכאורה המילים הופכים להיות, כמו שכתוב בזוהר, סוסי אש אינו מתרן דאורייתא, המילים הופכים להיות הבאה לאינסוף, וככאלה הם מוצדקות. אבל ברגע שהאור, האינסוף, פורח מהם ונשארות רק המילים, אז באותו רגע זה בעצם קליפה בלי תוכן. זאת אומרת, אמירה שלא רק שהיא נאמרת באופן חיצוני, גם לא נכונה. המילים של האמונה הן נכונות רק בקונטקסט הפנימי. ברגע שהן נאמרות בקונטקסט החיצוני, אז באותו רגע זה כבר לא אמונה. זה אידיאולוגיה, זה מפלגה. אבל זה לא שייך לאמונה הדתית האמיתית. בבקשה.
מה שהרב אמר לגבי תפיסה חומרית של האמונה.
א',
מה
בעצם הכוונה? ב',
האם זה אמירה
פילוסופית
בלבד, או שזה אמירה שיש לה השלכות
גם מבחינת קיום הלכות? ודאי שיש לזה השלכות. השאלה היא, מה זה נקרא להאמין? מה זה נקרא להגיד שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד? מה זה לקבל עליי עול מלכות שמיים? מה שהתכוונתי לומר, ש... אמירה דתית היא חייבת להיות, היא אמירה אינסופית, ולכן היא לא יכולה אף פעם לאמר כאיזושהי אמירה חיצונית. ברגע שהיא נאמרת כאמירה חיצונית, אז באותו רגע היא כבר בעצם הופכת להיות לא נכונה. יכול להיות שזה אותן מילים, כאן אמרתי השם אלוקינו השם אחד, וכאן אמרתי השם אלוקינו השם אחד, אבל בפעם הראשונה אמרתי את זה כחלק מהחוויה של האמונה, בפעם השנייה אמרתי את זה כחבר במפד"ל. אז בפעם הראשונה, בעצם זאת המילים, אבל בפעם הראשונה המילים הללו היו מילים דתיות, מילים אינסופיות, מילים רוחניות, כיוון שהמילים הללו הם היו כולם מופנות כלפות עצמם. הלב שלי בער באמונה. בפעם השנייה זה כבר היה משהו שהוא חיצוני, ובאותו רגע זה הופך להיות עבודה זרה. אפילו שהמילים הם לכאורה מסמנים את אותו תוכן עצמו, אמונה הם, כמו שהרב מסביר בתפילת מוסר אביך לגבי ענייני מוסר, הוא אומר שבתחום של פנימיות אין חשיבות למילים, משום שתחת אותה מילה עצמה יכולים בני אדם לומר דברים שהם שונים ואפילו הפוכים לחלוטין. תיקח מילה כמו יראת שמיים, אצל אחד זה יכול להיות משהו אחד, ואצל השני זה יכול להיות משהו שהוא בדיוק ההפך, ובעצם הוא אומר את אותם דברים עצמם. אז זה ודאי נכון גם לגבי מה שהגדרנו מקודם כמילים של המושגים של אמונה. בנקודה של האמונה אי אפשר להפריד בין האומר, הדבר שמתוכו הוא אומר את הדברים, לבין מה שנאמר. אין משמעות למה שנאמר רק מצד עצמו. הדבר שנאמר צריך תמיד להיות קשור לאומר עצמו, ורק אומר שהוא באמת שייך לאמונה ואומר את זה מתוך האמונה, זה עצמו נותן את הצידוק לאמירה. אם הלך אין, אז אין בעצם צידוק לאמירה עצמה.
זה רלוונטי גם לגבי כל קיום של מצוות מעשיות? זאת אומרת, בעצם אנחנו שוללים את האפשרות של קיום מצוות, זאת
אומרת, אדם שמקיים מצוות בלי תחושה, בלי חסם, זה יותר גרוע מחסם משמעותית, זה בעצם איזושהי עבודה זרה. אין אדם שמקיים מצוות בלי תחושה. כל אדם שמקיים מצוות, הוא מקיים אותן מתוך איזשהו מניע. עכשיו, זה דבר ברור לחלוטין של המניע שמתוכו אדם מקיים את המצווה. יש משמעות מכרעת, וזה אומרים כולם, כן? עשייה נשמר, עשייה שלא נשמר, וכו' וכו'. בין החסידים שאומרים את זה בצורה מאוד קיצונית, אבל גם הראשונים, ודאי שהרמב"ם, כן? עשייה היא עשייה נשמר. המצווה שהיא בעלת משמעות היא מצווה שנעשית לשם שמיים, מצווה שלא נעשית לשם שמיים. היא בסופו של חשבון לא נותנת לו לאדם את הנצחיות, את העולם הבא וכו' וכו'. כך אני לא חושב שהדברים שאני אומר הם חידוש גדול. למעשה כל הראשונים אומרים אותם. אין הראשונים, האחרונים, בעלי המוסר, אין מישהו שלמעשה מכחיש את זה. שהשאלה של המניע של הדבר שמתוכו הוא בעל חשיבות מכרעת. הוויכוח יכול להיות לגבי הערכה של הדברים, כן? האם דבר שנעשה שלא לשם שמיים, איזה ערך יש לו, אם יש לו ערך, איזה מידה וכו'. אבל לגבי העובדה עצמה שהעשייה לשם שמיים היא בעצם העשייה הדתית, האמיתית, והיא בעלת המשמעות, אז אני לא חושב שהיא בעלת המשמעות הגבוהה, הדתית, אז אני לא חושב חושב שיש, שיש ויכוח.
אבל ביחס לדוגמה לקיום של פרטי, פרטי פרטים של מצוות, שלפעמים נוצר מצב ש, אנש, שיש תהייה, אנחנו חושבים שאנחנו בכלל, למה אנחנו עושים מה שאנחנו עושים, ובטח, אני חושב, גישה שונה מאוד לדוגמה מהגישה ש... ש כלומר, הגישה אפילו היותר בריסקרית, שקיום של הלכות בצורה, הלכות ממש נשמעת, זאת אומרת, התעסקות בכל הרבה פרטים הכי ספציפיים. אני חושב שההשלכה של הדברים שהרב אמר, זה שזה דבר כזה היה עם מקום.
כי... למה לא? אני לא מבין.
בגלל ש... הרבה פעמים נוצר מצב בגישה כזאת של... שלשים את עצם ההתעסקות בפרטי הדברים, להעלות את זה על זה, את הדבר הזה נכנסנו. לא, לא חושב שאתה בעצם התנתקת, זאת אומרת, התרחקת הרבה מאוד מהיסוד שממנו יצאת, מהתחושה שממנו יצאת בתחילת, בתחילת קיום, בסדר, דברים יותר גדולים. והגישה הזאת היא בעצם אומרת שאין לזה שום מקום. זאת אומרת, ברגע שאתה התרחקת,
אני לא חושב שהבריסק, כפי שאתה מציג אותו, כשהוא מתאם את פרטי המצוות, הוא כאילו מתנתק. להפך, פרטי המצוות הוא מבטא את קבלת עול מלכות שמיים המוחלטת שלו, השלמה שלו. אז להפך, דווקא הדקדוק בפרטי המצוות, כל כולו, הייתי אומר, רווי, באותה קבלת עול, באותה יראת שמיים שיש לו. והדקדוק במצוות הוא לא מעשה מכני, להפך. או אפילו אם זה מעשה מכני, אז באופן פרדוקסלי, המכניות הזאת היא זאת שמבטאת יותר מכל את העובדה שהוא קשור לעול וכחמור למסע. זה המוטיב העיקרי שלו. אז להפך, באופן מהופך, דווקא בצורה הזאת, הוא מבטאת את כפיפותו המוחלטת, דווקא בזה שהוא ככה מדקדק בפרטים ויש לו סבלנות וזה לא מעצבן אותו והוא לא ממהר לגמור, הוא מסתכל על הלולה עם הזכוכית המגדלת וזהו. אז גם מבחינה זאת זה לא נכון להציג את זה כמעשה מכני, כמעשה שנטול חיוניות דתית. אתה יכול להתווכח על כתיבה של החיוניות הדתית הזאת, אם ודאי שזה שונה מההתלהבות החסידית. אבל במובן מסוים, בזה הוא מבטא את, הייתי אומר, את העול האינסופי שלו. דווקא באותו דקדוק סבלני בפרטים עד לאין קץ, הוא מבטא מבחינה מסוימת את הדתיות הכי חזקה. את הדתיות שיש בה הכי הרבה קבלת עול, בצד מסוים, דווקא משום שזה דבר שהכי מנוגד לעצמי. משום שאדם בעשייה מנוגדת, כן, בעשייה מעצבנת, דווקא בזה אני מבטא את ה... את העול החריף החזק ביותר. בבקשה.
הרב אמר, ברגע שאני מוצא החזות פילוסופיות בתחום האמונה, אז אני כאילו עובד עבודה זרה.
אמרתי, בהקשר מסוים, בהקשר שהגדרתי אותו כלא רוחני, השאלה היא איך אתה מבין את ה...
אבל אם אני חושב שזה צריך להיות נכון, למרות שאני גם מרגיש את זה, אז זה נכון, וגם בקשר של
בגד עבודה שרה. לא דיברתי כאן על השאלה אם מבחינה שכלית או לא. השאלה הייתה, שאלה אחרת, השאלה הייתה האם זה אמונה ושזה אמונה עצמי. האם זה נעשה מתוך איזושהי מגע עם האמת, והמגע עם האמת יכול לעבור גם דרך השכל. הניגוד שדיברנו עליו לא היה בין שכל לרגש. הניגוד שדיברנו עליו היה בין אמת ואיזה מישור. שזה לא יהיה, זה יכול להיות גם באמת שכלית, אבל גם באמת השכלית עדיין זורקת האמונה, ההוויה האלוקית, ההוויה האינסופית, לבין דבר שהוא נאמר מתוך הונאה עצמית. הונאה עצמית זה בעצם שבן אדם כאילו רוצה לומר אמירות מוחלטות כדי להתחמק במובן מסוים מחוסר האמונה שיש בו. וזה מה שצריך להבחין, אני חושב, בין שני סוגי האמירות. טוב, אני רואה שממש לקדם את הנושא שלנו לא הספקתי היום, אבל בעזרת השם, תודה רבה.